אנחנו ממשיכים ללא חת בלימוד הספר הקדוש גבורות השם בית המהר"ל מפראג, ואנחנו בפרק מם. בפרק מם בעמוד קופנון. בעמודה הימנית. קראנו כבר את המדרש של המחילתא שמובא כאן, אף על פי כן אנחנו נחזור עליו, תודה רבה. כי כאשר ראיתם את מצרים, היום לא תוסיפו נראותם עוד עד עולם. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מחילתא בשלח, ארבע כתות נעשו ישראל על הים, אחת הייתה אומרת ניפול לים, זאת אומרת נתאבד, ואחת הייתה אומרת נחזור למצרים, יאוש, ואחת הייתה אומרת נעשה עמהם מלחמה, ואחת הייתה אומרת נצבח כנגדן. זו שאמרה ניפול לים, היה אומר התייצבו ראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום. וזו שהייתה אומרת נחזור למצרים, היה אומר להם כאשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו נראותם עוד עד עולם. זו שהייתה אומרת נעשה מלחמה, היה אומר השם ילחם לכם, וזו שאמרו נצבח כנגדם, היה אומר להם ואתם תחרישו. עד כאן המדרש, וכבר בפעם הקודמת עסקנו בפירוש של המדרש הזה. בלי קשר לדברי המהר"ל. מצד עצמו של מדרש דיברנו על ארבע אופציות של תגובה במצבי לחץ, ודיברנו גם על האופציה החמישית. פירוש אלו ארבע כתות. עכשיו אנחנו רואים מה שיש למהר"ל לומר לנו על זה. פירוש אלו ארבע כתות, האחת שאמרה ניפול לים. לא היה להם אמונה וביטחון כלל שיהיה מציל אותם. אף על ידי הכנה אם יחזרו למצרים, ולא היה להם שום ביטחון. ואלו שהיו אומרים לחזור למצרים היו בוטחים בו יתברך שיציל אותם על ידי הכנה אם יחזרו, שישאר להם חיים. אבל לא יתקיים דברי משה להביאם אל הארץ. והאומרים נעשה עם המלחמה, ואף אם יהיו קצת מהם במלחמה נהרגים, או בחשש שמה יהיו נהרגים, מקצתם סוף סוף יתקיימו, שמה יהיו נהרגים מקצתם, סוף סוף יתקיימו דברי משה שיכניסם לארץ. ועל זה ישיב השם ילחם לכם, ואם כן אין אחד מכם נהרג. כי מלחמת הקדוש ברוך הוא אין ספק שהוא יציל הכל. כי מלחמת אדם הוא כך שקצת מהם ניצולים וקצת מהם אינם ניצולים, אבל במלחמת השם יתברך לא שייך זה. ואחר כך היו עוד יותר שהיו אומרים שלכל הפחות אנו צריכים לצבוח כאילו עושים מלחמה. ומחמת יראה זאת יבוא פחד על מצרים שצריך לעשות עזר וסיוע למעשה אלוהים, ועל זה אמר ואתם תחרישון. נמצא שתי כיתות רשעים ושתי כיתות צדיקים. כן, רשעים לעניין זה, זאת אומרת לעניין זה שאין להם הביטחון בדברי הקדוש ברוך הוא על ידי משה, אז הם נקראים רשעים לעניין זה. ושתי אחרות צדיקים לעניין זה, רק שהם סוברים שעליהם לעשות מעשה כלשהו, או אפילו לסכן את הנפש, או על כל פנים לצבוח, וגם אלה נפסלו. אז אם כן שתי כתות, רשעים שתי כתות צדיקים, כי שתי כיתות הראשונות חס ושלום לא יבואו אל הארץ, כלומר הם לא האמינו שהם יכולים להגיע לארץ ישראל, ואם כן לא היו מאמינים כלל בדברי השם יתברך שהביאם אל הארץ. ושניים אחרונים היו צדיקים מאמינים בכל דברי השם יתברך, רק שהיו אומרים שיהיו נהרגים קצת מהם, או לכל הפחות בספק שמה יערקו קצתם. אז אם כן, זה ארבע תגובות אפשריות של ארבע מדרגות של אמונה במצבי לחץ. יש מי שלא מאמין כלל, ויש מי שמאמין הרבה. ויש מי שמאמין קצת. אז זה יוצא ארבע מדרגות, כי לא פירטתי, כן, אבל המדרש פירט, וזה בעצם ממטה למעלה. וזה בא לידי ביטוי בניפול לים, זה ייאוש מוחלט, ונחזור למצרים, קצת פחות ייאוש, נלחם עוד קצת פחות ייאוש, בעצם יותר אמונה. ונצבח כנגדם עוד יותר אמונה. אגב, שימו לב, בדרך אגב, שהמהר"ל אומר שבמלחמה, דרך העולם שנהרגים קצת, או על כל פנים בחשש שמה יהיו נהרגים קצת. וזה אומר, אם כן, שכשהתורה ציוותה לעשות מלחמה, המלחמה היא על דעת זה שיהיו גם נפגעים והרוגים. ואף על פי כן יש מצוות מלחמה. מכאן שמצוות מלחמה אינה נדחית מפני פיקוח נפש של יחיד. כפי שיש בטעות כאלה שרצו לומר שכשיש חשש פיקוח נפש אפילו של אדם אחד, אז נדחית מצוות כיבוש. זה שטויות. שהרי מצוות כיבוש כוללת בדרך העולם גם שיהיו נהרגים. מתי אנחנו פטורים ממלחמה מפני פיקוח נפש? זה אנחנו פטורים כשמדובר במלחמה שיש חשש כבד שלא ננצח בה. אם יש חשש כבד שלא תנצח, אז אין מצווה להתאבד. המצווה היא לנצח. כן, רצית להגיד משהו. לא נורא. אתה תזכר. אגב, לא הייתה התגלות ישירה.
ואנשים אחרים כאילו...
אתה צודק, זאת אומרת.
אז למה כל כך חתם שבחור את מי שלא אמין במושה? הרי כל אחד יכול לבוא ולהגיד את זה ברוך הוא התגלה אליי ואמר לי ככה ואמר לי ככה ואמר לי ככה.
אם כן, אני חוזר על שאלתך היפה. אתה אומר ככה. אם כן, הרי הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה ביחידות, בסנה או בכל מיני מקומות, אבל לא בפני כל העם. ולכן יכולה להיות בהחלט טענה לאלה שלא מאמינים במשה, שהדברים לא הוכחו, כי הרי כל אחד יבוא ויגיד, אלוהים דיבר איתי, מה נאמין לו? ולכן אתה שואל, מדוע הקדוש ברוך הוא העניש את אלה שלא האמינו במשה? עד כאן שאלתך. התשובה היא שהקדוש ברוך הוא לא העניש את אלה שלא האמינו במשה, כי באמת לא היה צריך להאמין במשה, כל זמן שמשה לא הביא הוכחות לדבריו. והוכחות לדבריו הוא הביא בסופו של דבר רק במעמד הר סיני, ולכן עד אז אף אחד לא נענש. זו. כאן אתה שואל שאלה קשה. קורח, לפי 95% מהמפרשים, זה היה אחרי מעמד הר סיני. אבל ייתכן גם שזה היה לפני מעמד הר סיני, ואז נצטרך לומר שמשה העניש את קורח, או גייס את הקדוש ברוך הוא כביכול להעניש את קורח, משום הסיכון של ההנהגה הפוליטית שהיה שם. כי הרי קורח רצה לתפוס את השלטון, ואז הייתה נוצרת אנרכיה, ולכן לא הייתה ברירה. אבל באמת, באמת, הטענה נגד אלה שכופרים במשה היא רק אחרי מעמד הר סיני. כן. מה, כן?
היום בכל תסריט של שיטה המלחמה מבצע, לוקחים בחשבון כמה
יקלו. אמת.
האמריקאים זה פורסים את האגדים והכל.
אמת. אם אתה יודע בוודאות שאתה הולך להפסיד, אף אחד... לא, לא, לא. יש לפעמים ודאות. למשל, אם, אני יודע, מישהו בא ואומר, או שאתה עושה מה שאני אומר, או שהפצצת אטום הזאת שעכשיו נמצאת חגה בשמיים מעליך, היא תיפול. נו, מה אתה עושה?
זה שקני...
נס, לא פוסקים על פי ניסים. אתה תמיד עושה חשבון של כמה כוחות וכדומה. אם אתה רואה שיש מולך 1,000 טנקים, אתה לא שולח מחלקה של חיר.
עובדה שראינו בעמק הבכה, כוח צביקה, והכל עם כל הסיפורים.
כן.
לפי כל הדברים האלה, לא צריכים...
יש גם דברים, יש מה שנקרא מלחמת אין ברירה. כשאין ברירה, אז אין ברירה. בסדר. זה כוח המפורסם במלחמת ששת יום הכיפורים. כן, כן, כן. כן, אז גם אתה שואל אם אתה יודע. מה? טוב. מה? מצב רוח. טוב, אם אתה אומר, טוב. מה תצעק אליי? כן. הכרזת המדינה ב-48. לכל הדעות לא היה סיכוי, זה לא נכון. אפילו בן גוריון התלבט אם יש סיכוי או אין סיכוי. זה לא. כלומר, זה היה מקום לספק. אז לפעמים תעוזה זה גם מרכיב. תעוזה זה מרכיב. מה? זה לא מדויק, הרי הוא לא הכריז על המדינה לבד. הייתה הצבעה על כך במועצת העם. האם להכריז על המדינה או לא להכריז על המדינה?
הוא היה נחשון.
כן, הוא היה נחשון, אבל סך הכל היה שם, על חודו של כל זה הלך. זאת אומרת, גם מבחינת הסיכויים, זה לא היה מחוסר סיכוי להכריז על המדינה. נשאל אותך שאלה, מדוע למשל בן גוריון לא הכריז על המדינה בשנות ה-20? כי לא היה לו סיכוי, פשוט מאוד. הולכים על סיכויים. טוב. כן, בסדר, אתה צודק. צריך לדעת שהתעוזה היא חלק מן העניין. כן. אבל לפעמים יש גם שטויות, כן? כלומר, אדם אומר, אני אקפוץ מהבניין של 20 קומות, כי יש סיכוי שיבוא מלאך ויציל אותי. זה לא... הסיכוי קיים, אגב.
זה כבר טיפשות.
זהו, זה מה שאני אמרתי. כן. טוב. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו עוברים אל הפסקה הבאה. מה תצעק אליי? הלשון משמע שישיב לו שלא היה לו לצעוק. ואיך לא יצעק בצרה זאת? תמוע, מה אתה אומר, מה תצעק אליי? אדרבה, זה דבר מובן מאליו. כלומר, אתה יכול להגיד לי, אל תצעק, אבל מה תצעק אליי, זה כאילו שזה לא הגיוני לצעוק. ודאי, בדרך כלל בצרה אדם צועק, אז מה החידוש? במחילתא. רבי יהושע אומר, אמר להם, אין להם אלא לסע. זה מה שכתוב בהמשך, נכון? דבר אל בני ישראל וישעו. רבי אליעזר אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, בניי נתונים בצרה, ואתה מעריך ברחמים? עד כאן, רחמים הכוונה תפילה. כן, זה בא מהארמית, והארמית רחמה זה תפילה. ביאור זה, לדעת רבי יהושע, פירוש הכתוב שאמר הקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי, מאחר שראית, כי היה הליכתם על ידי הקדוש ברוך הוא, שהלך לפניהם בעמוד ענן, בעמוד אש, אם כן אין להם אלא ליסה, אחר שהקדוש ברוך הוא עמהם. כלומר, לפי רבי יהושע, יש באמת היגיון בקושיה של הקדוש ברוך הוא. מה תצעק אליי? הרי ראית שאני הולך בעמוד אש וענן. אז אתה רואה שזאת לא הליכה רגילה. לכן, אין עניין לצעוק, יש עניין ללכת. ולדעת רבי אליעזר, פירוש הכתוב, מה תצעק אליי, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, שאין לך להאריך בתפילה, כיוון שישראל נתונים בצרה. רבי מאיר אומר, כלומר, לא על עצם התפילה, אלא על האריכות בתפילה. רבי מאיר אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לאדם יחידי עשיתי ים יבשה, שנאמר יקבו המים, לעדת קדושים על אחת כמה וכמה. אם בשביל אדם אחד הפכתי את הים ליבשה, אדם הראשון, אז קל וחומר בשביל אומה שלמה. פירוש, לפי טבע העולם ראוי למים שיחסו הארץ, כי כל היסודות מקיפות, הארץ, האוויר והאש. כך היה ראוי בטבע להיות המים מכסים הארץ. ועוד, כי כל טבע פועלת בשווה. ולכך לפי טבע הבריאה שמיים מכסה הארץ כולה בשווה. ועשה הקדוש ברוך הוא שלא כטבע לצורך האדם לשיבתו ועשה הים יבשה. לכל ישראל על אחת כמה וכמה שיש לעשות הים יבשה. כן, זה לפי הפיזיקה הישנה, כן? לפי הפיזיקה הישנה, היו מסבירים שהעולם עשוי כדורים כדורים. יש כדור מרכזי שהוא עשוי מעפר. זה כדור הארץ. מסביב לכדור הזה יש עוד כדור נוסף שעשוי ממים, מעטפת. מעטפת של מים שמקיפה את הכדור הזה, זה האוקיינוס. יש עוד מעטפת נוספת, האטמוספירה, הרוח או האוויר. ועל גבי זה עוד מעטפת, האש. ומסביב למעטפת הזאת של אש יש הגלגלים שהם גם כן מעטפות מעטפות. עגולות כאלה, ספריות, שבדופן שלהם קובעים כוכבי הלכת. זה הציור העתיק של הפיזיקה הישנה.
כן, אבל זה נכון.
זה פשוט לא נכון.
לא, סליחה, אתה כתבת אפילו בשני הפרקים שיש ארבע כוחות, וכל אחת היא כבדה מהשנייה.
אני בשמונה פרקים כתבתי דבר כזה? אולי אתה מתכוון בנספח שכתבתי לספר הכוזרי. ושם יש תמצית המדע העתיק. יש שם שני עמודים בסוף הספר, זה נקרא נספח א', תמצית המדע העתיק. זוכר את זה?
כן. הוא מביא את זה הרמב״ם
כן, ואני מביא את זה. כן, גם הרמב״ם מביא את זה.
שהאפר זה הכי...
כן, אבל כל הדברים האלה הם שטויות במיץ עגבניות, לפי מה שהתברר. כן, כל הדברים האלה הם שטויות במיץ עגבניות, לפי מה שהתברר במדע החדש. כלומר, לפי המדע החדש, יש כוחות אחרים לגמרי שפועלים. הרמב״ם הוא לא שטויות במיץ עגבניות. מה שמביא הרמב״ם זה שטויות במיץ עגבניות, אבל זה לא אשמתו. זה המדע של אריסטו. הוא מביא את זה, כי הוא חשב שזה נכון. ולפי המדע של זמנו, אבל בינתיים המדע התפתח, ברוך השם. הרי לפי המדע העתיק, לכל דבר יש מקום טבעי. האפר, המקום הטבעי שלו, זה מרכז העולם. והמים, זה המקום הטבעי שלהם, זה מסביב לכדור הארץ, והמקום הטבעי של הרוח, זה מסביב לזה, וכו' וכו'. ולכן כל דבר שואף אל מקומו הטבעי. למשל, אם אני עושה בועות בתוך המים, נכון? מה קורה לבועות? הן עולות. למה הן עולות? ויש שהן שואפות אל מקומם הטבעי, שהוא כדור האוויר שמקיף את העולם. לעומת זה, אם אני שופך כוס, אז המים יורדים אל למטה, בגלל שהם שואפים אל מקומם הטבעי. ואז יוצא לפי זה ששאלה, איך יכול להיות שיש אדמה שהיא גבוהה יותר מן הים, איפה שאנחנו יושבים, כן? אנחנו ביבשה, ביבשה זה כבד, המים זה יותר קל. אז היה צריך להיות שהארץ תהיה למטה מן המים, ועל זה אנחנו מברכים בבוקר, לרוקע הארץ על המים. וגם במעשה בראשית נאמר, ייקבו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. אם כן, לכתחילה, המים צריכים להיות מעל הארץ, ואף על פי כן, הם הוזזו לצורך האדם. עכשיו אנחנו יודעים שזה לא בגלל מקום טבעי, אלא בגלל כוחות הגרביטציה, הדחפים, מגמה, תת-קרקעית וכדומה. אז בכלל לא משנה. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא סידר את עולמו באופן כזה, שיהיה מקום לאדם ושלא יחוסה במים. כן, מה אתה רוצה?
כשאומרים שאם נגיד המים, זה מסביב, זה עוטף את כל כדור הארץ, אז הרוח או האוויר,
למה מה?
למה שהבועות בתוך המים יעלו למעלה
ולמטה? אם הבועות בתוך המים, הם מחפשים את הדרך הקצרה ביותר להגיע אל האוויר. היה אפשר, אם כן, שאתה אומר שהבועות האלה יחדירו את כל כדור הארץ כדי לצאת מהצד השני. כן, אבל זה בכל זאת, זה כבד לעבור דרך כל כך הרבה אפר. כן, יותר פשוט לקפוץ ישר. אל האוויר הסמוך, בקו ישר.
זה היה שזה דרך קלה, אתה לא יכול להגיד מפה להוכיח שהוא שואף
במקורות, אתה להגיד ש... אני לא הוכחתי את זה, אני אמרתי מה אריסטו אמר. מה שאריסטו אמר הוא מה שהרמב״ם מביא בשמו, ומה שהמהר"ל כאן עדיין מאמץ. המהר"ל חי בתקופת המעבר בין שתי צורות החשיבה המדעית. אז לפעמים הוא משתמש גם במונחים של המדע הישן. בסדר? מה הבעיה?
לא, קצת מרחיב
למה שאמרתי. כן. עכשיו, בכלל, שלא לדבר על הגלגלים, גלגלי הכוכבים וזה, זה הרי ממש דבר שאין לו בסיס ולא כלום. אבל ככה האמינו פעם.
זה כמו שאומרים לך, נעזור בתורה לפני 2,000 שנה, מרם לפני 2,000 שנה, עכשיו אנחנו דור חדש ו...
אתה אומר ככה, מאחר ואנחנו שמרנים בענייני תורה, מדוע שלא נהיה שמרנים בענייני מדע? הרי אם אנחנו לא נהיה שמרני בענייני מדע, לך תדע לאן נגיע בענייני תורה. זה לא קשור.
הרמב״ם לא הביא דברים מדעתו, הביא דברים...
הרמב״ם לא הביא דברים מדעתו, אתה צודק, הוא הביא דברים מדעת אריסטו. נכון, אתה צודק. ומאחר ודעת אריסטו באותם הימים...
אבל אם הוא יודע שאריסטו מתנגש עם התורה,
הוא לא אמר שאריסטו מתנגש עם התורה. הוא גם לא חשב שאריסטו מתנגש עם התורה, וגם אני לא חושב שאריסטו מתנגש עם התורה. אני רק חושב שאריסטו מתנגש עם המדע החדש. ולכן אנחנו לא יכולים...
כל הזמן זה פעם העולם 5 מיליון שנה, כל פעם המדע משתנה.
כן, זאת שאלה מדעית. המדע, ברוך השם, הולך ומתפתח. הרי הזוהר אומר... שהחל משנת תברש, משנת 600 לאלף השישי, שזה בגוית 1840, ייפתחו שערי החוכמה בעולם למעלה ולמטה, והעולם יתכונן לקראת כניסתו לאלף השביעי. כלומר, שהחל מאמצע המאה ה-19, אז הוא אומר, תצפה להתפתחות מדעית שלא הייתה כמותה. בסדר, אז אנחנו לא מחויבים לחשוב, כמו שחשבו הקדמונים, שכדור הארץ הוא לא כדור, למשל, או שאם הוא כדור, אז שהוא מוקף בגלגלים, אנחנו לא חייבים לקבל את הדברים האלה. הרי דברים אלה...
יש גלגלים.
לא, אין שום גלגלים ולא כלום ולא בסיס.
סליחה, אז רק רגע, הירח שמסתובב
סביב... יש מסלולי כוכבים.
אז המסלול הזה זה...
לא, אבל לא לזה התכוונו הקדמונים. הקדמונים לא התכוונו למסלולי כוכבים, התכוונו למעטפות קשיחות שעשויות מהחומר החמישי, שהוא אין דוגמתו בכלל בעולם שלנו וכו'. מהירח הביאו אבנים, עד כמה שאני יודע, בדיוק עשויים באותם חומרים כמו האבנים של כדור הארץ. אין מה לעשות, לא צריך להתעקש לקיים בכל הכוח את המדע הישר.
אני מצייר 28 נקודות, כן? ובאמצע נקודה גדולה, אז אני יכול להגיד לך שזה גלגל.
אדוני היקר, כל השיטה של המדע הגלגלי בנוי על ההנחה שהארץ היא במרכז העולם, וכל הכוכבים סובבים מסביבו. דברים האלה בטלים ומבוטלים מאז קופרניקוס ועד עצם היום הזה, חבל על האנרגיה שמנסים להשקיע ביישוב הדברים האלה. אין שום מצווה בתורה להאמין בפיזיקה של אריסטו או של קלאודיוס טלמאי או של אלבטרוג'י. לא חייבים. נגמר. זהו. הלאה. איפה אנחנו? שכמו, אז אומר כך, שכמו שנעשה הים יבשה בשביל האדם, שאם לא כן אי אפשר לאדם להיות נמצא, כך ישראל שיצאו ממצרים, אני זוכר כשהיה ברכת החמה האחרונה לפני שנתיים, הייתה חוברת שמכרו באחד השיבלח פה בירושלים, ועלתה 5 שקל, ואני לצערי הרב לא קניתי אותה, ומאז אני לא מוצא את החוברת הזאת. 5 שקלים. רב אחד מארצות הברית שטען שחייבים לקבל את שיטת האסטרונומיה כפי שהיא כתובה ברמב״ם, בגלל שאם לא זה נוגע לענייני האמונה, שהרי הרמב״ם כותב שההוכחה למציאות השם זה שהגלגל מסתובב תמיד, ואי אפשר שיסתובב ולא מסובב, ולכן לא שמו לב כל אלה שימצאו את האסטרונומיה החדשה כביכול, שבכך הם פוגעים באמונה. ולכן אותו רב כותב מפורש שחייבים לקבל את כל מה שכתוב ברמב״ם בהלכות יסודי התורה בענייני הגלגלים. אני כל כך התפעלתי מזה שאני מצטער שלא קנית החוברת הזאת בתור לפחות איזושהי עדות היסטורית לשטויות שמתהלכות אפילו בימינו. טוב.
הרב נשען על משהו? זאת אומרת, זה דעה שלך או שאתה מביא את זה?
זה דבר ידוע, ברור מה זאת אומרת. טוב, הלאה. שכמו שנעשה הים יבשה, אז אם מישהו מוצא את החוברת, אני מוכן אפילו ב6 שקלים לקראת אותה. כן.
זה
הרבה, לא
עושה
לי
איזה
בדיוק,
יש לי כמה חוברות. לא מהשתים לכם.
לא, לא, לא. החוברת הזאת, של הרב ממונסי שם, שאומר את השטויות האלה?
לא, לא, אני לא זוכר מה יש לי בבית, אבל לא...
לא, בסדר, טוב. לא, יש משהו שכתב גם כן אחד מגדולי ישראל, לצערנו הרב, לפני 180 שנה בערך, הוא כתב גם כן משהו כזה. נגד קופרניקוס. טוב, שכמו שנעשה הים יבשה בשביל... כבוד הרב, כיצד טעו בדבר כל כך פשוט ונוגע למלחמת מצווה? קשה, קשה. שכמו שנעשה הים יבשה בשביל האדם, שאם לא כן אי אפשר... אגב, נכון אחד מהפוסקים שאמר שמותר למסור שטחים בגלל פיקוח נפש, אז הוא הביא את דברי המנחת חינוך שכותב שדת הרמב"ן היא שמכיוון שיש מלחמה, מצוות מלחמה, זה דוחה פיקוח נפש, כי הרי בדרך הטבע יש תמיד הרוגים במלחמה, ואותו פוסק הוסיף את המילים, את הראשי תיבות, וו צדיק גרשיים עין. כלומר, וצריך עיון. טוב, תודה. זהו, צריך עיון. גומרים עם זה שצריך עיון, במקום להיכנע לאמת. טוב, מה אני אעשה? שכמו שנעשה הים יבשה בשביל האדם, שאם לא כן אי אפשר לאדם להיות נמצא, כך ישראל שיצאו ממצרים נעשו לעם על ידי העברת הים, שמפני כך נקראו עברים, כמו שהתבהר אצל אלוהי העברים. נמצא כי על ידי העברת ים סוף נעשו לעם השם, לעם לשם. לכך, אם להוויית אדם הראשון, מה? כן. אתה אומר שלמדנו שבמעמד הר סיני נעשו לעם השם. נכון. ופה הוא אומר שכבר בעד ידי העברת ים סוף נעשו לעם לשם. נכון. אבל על, לא שזה אז נעשו, אלא על ידי זה נעשו.
כבר במצרים נעשו לעם.
לא. זה שהיינו לעם זה תמיד.
של מי אבל?
אבל זהו, לא דווקא, לא כתוב שם שזה עם השם. הרי כתוב בפרשת כי תבוא, שמה ישראל, היום הזה נהיית לעם לשם אלוהיך. ומה היית לפני כן? היית לעם, רק לא לשם אלוהיך. נכון?
לא,
משה רבנו לא אומר שלך את עמי?
עמי, כן. עמה ש... אבל זה אומר לפרעו.
עמי זה
לא. הוא אומר את זה לפרעו, הוא לא אומר את זה לבני ישראל. מה נעשה? אז איך תסביר את הפסוק בפרשת כי תבוא, שהיום הזה... מה?
פה
לים סוף,
למדנו כל הזמן, יש לנו עם במצרים.
עם במצרים זה אני מסכים, פה הוא מדבר על משהו אחר, עם לשם.
לשם, אותו דבר.
לא יודע אם זה אותו דבר, כי אם לא, אז איך תסביר את הפסוק בפרשת כי תבוא? היום הזה נהייתה לעם לשם אלוהיך. והמקדימים מסבירים שמה זה היום הזה במעמד הר סיני. למרות שפשט שמע שזה בערבות מואב.
ומשה אומר, תאמרו לי מה שמו, ולמה ידעו
שם עבור
התוך בזרה.
נו, אז מה?
זה אומר
שבאמת
סתם
יהיו עם. לא יודע אם זה קשור לזה, אבל מה שכתוב כאן זה שבקריאת ים סוף נעשו לעם לשם. אז הוא לא אומר את זה בדיוק, הוא אומר, על ידי העברת ים סוף נעשו לעם לשם. אולי אפשר לדייק את זה גם. לא. לכך, אם להוויית אדם הראשון עשה ים יבשה, כל שכן להוויית אומה ישראל, גם כשנעשה ים יבשה, אדם הראשון לא נברא מיד. לקח עוד 3 ימים, לא? ועוד, כי לכך נעשה ים יבשה בבריאת העולם, שהאדם יש לו מעלה אלוהית. ומאותה מעלה אלוהית נדחו המים, שהם חומרים, כמו שהתבהר כמה פעמים, כי החומר נדחה מפני דבר אלוהי. לכך בבריאת עולם, בשביל יישוב האדם שיש לו עניין אלוהי, כי האדם יש לו עניין אלוהי, נדחו המים ונעשו יבשה. וזה סוד גדול, שלא היו יכולים לעמוד עליהם הטבעיים. מה זה הטבעיים? אנשי המדע. איך נעשה מן הים יבשה בבריאת עולמו? יש על זה ספר שלם של אריסטו שנקרא מטאורולוגיקה. מה? מטאורולוגיקה. ספר של אריסטו, שכל כולו דן בשאלה הזאת, איפה יסוד המים נמצא. ואין לו הסבר מספק, מדוע, אפילו לפי הפיזיקה האריסטוטלית, מדוע היבשה היא מעל הים, ומדוע יש עננים באוויר, כל הדברים האלה, הוא רואה אותם כעובדה, ומנסה לתת פתרונות שמה לא לגמרי מספקים. יש על זה גם ספר מאוחר יותר שכתב רבנו שמואל אבן תיבון, הנקרא יקבו המים, שכל כולו סובב מסביב לשאלה הזאת. כן? אז זה מה שאומר כאן המערה, לא הצליחו הטבעיים לעמוד על זה. איך נעשה העניין האלוהי, איך נעשה מן הים יבשה בבריאת עולמו. וכן ישראל מפני העניין האלוהי שקנו ישראל ביציאת מצרים, נדחה הים ונעשה יבשה. לכך אמר עדה קדושה על אחת כמה וכמה. כלומר, אתם מבינים שקריאת ים סוף לפי המהר"ל זה לא דבר מקרי, אלא זה המפגש של הצורה עם החומר או של העניין האלוהי עם הטבע, והעניין האלוהי דוחה את הטבע. ואין יותר נציג מובהק לטבע או לחומר מאשר הים. פירוש ישראל שהם קדושים נבדלים, אין ספק, הרי מה אמר המדרש? עדה קדושה. כן, אין ספק שהנבדל פועל בחומר. עוד שם. עכשיו יש עוד ציטוט מן המחילתה. כן, הוא מביא לנו הרבה הרבה ציטוטים מן המחילתה. למה הוא מביא מהמחילתה ולא מן הספרה למשל? כי המחילתה זה על ספר שמות, וספרה זה על ספר ויקרא. מאחר הוא מפרש פסוקים מספר שמות, אז הוא מביא את המחילתה. הגיוני, לא? טוב, הלאה. עוד שם, רבי ישמעאל אומר, אני רואה שתפסת את הראש. עוד שם, רבי ישמעאל אומר, בשביל ירושלים קרא הים, שנאמר, עורי עורי לבשי עוזך ציון, עורי כי מקדם. שם יש, בהמשך הפסוק שם מדברים על קריאת ים סוף. הרבה פעמים כשחזל מביאים פסוק, הם מניחים שאתה יודע את הפסוק עד הסוף. ואתה קורא את הדרשה ואתה לא מבין מה, איך הדרשה עובדת, כי אתה לא קראת את הפסוק עד הסוף, כי אתה לא יודע. אבל חזל מניחים שהקורא יודע, אז שם בהמשך הפסוק שם מוזכרת קריאת ים סוף. פירוש שהכל מודיעים שקריאת ים סוף לא היה רק בשביל שמה האלוהית, שהמעלה האלוהית הייתה פועלת בים. שיש לים טבע החומר בלבד, ונדחה החומר מפני המעלה הקדושה האלוהית. וסבר רבי ישמעאל, כי יותר יש לומר כי קדושת ירושלים היה פועל קריאת ים סוף. נשאלת השאלה, איפה ירושלים הייתה בקריאת ים סוף? ירושלים נשארה בירושלים, לא? אבל יש פסוק בירמיהו מאוד מעניין. קראו אותו הספרדים בהפטרה של לפני שבועיים, של 3 שבועות, נכון? הפטרה של של פרשת שמות. מהי הפטרה של פרשת שמות אצל הספרדים? דברי ירמיהו. כמו לפני תשעה באב, נכון? אז הספרדים קוראים דברי ירמיהו. אגב, למה יש הבדל כל כך מהותי שם? מה קוראים האשכנזים? הבאים ישרש יעקב, נכון? זה בירמיהו, זה בישעיהו. מה קרה? בדרך כלל הפרש בין הפטרה ספרדית להפטרה אשכנזית זה כמה פסוקים. אבל פתאום זה שני ספרים שונים לגמרי. מכאן שזה לא ההפטרה המקורית. לא של הספרדים ולא של האשכנזים. הייתה הפטרה אחרת. אבל מחקו אותה.
למה?
אתה מיד תבין למה. ההפטרה הזאת עדיין קוראים אותה יהודי ג'רבה, יהודי תימן וקהילת קודש בגדד. זה שלושת המקומות שאני יודע שעדיין המנהג הוא לקרוא את ההפטרה הזאת. זה הודע את ירושלים, את תועבותיה. וזה בגמרא יש משנה. אין מפטירין בהודע את ירושלים את תועבותיה. דברי רבי אליעזר. מעשה באחד שהפטיר בהודע את ירושלים את תועבותיה, אמר לו רבי אליעזר, עד שאתה בודק בתועבותיה של ירושלים, צא ובדוק בתועבות עמך. הלכו בדקו, ראו שהוא ממזר. אז זאת אומרת שאף על פי ש... ואין הלכה כרבי אליעזר, הלכה היא שכן מפטירין בהודע את ירושלים את תועבותיה. אבל הסיפור הזה במשנה עשה כזה רושם על הנפשות, שאנשים פחדו לומר את ההפטרה הזאת. ולכן הספרדים מצאו איזה משהו, אשכנזים משהו אחר, כן? וההפטרה המקורית כמעט נשכחה. אבל עכשיו בואו נחזור לנושא שלנו. בסוף ההפטרת דברי ירמיהו, ויהי דבר השם אל ירמיהו למור, הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך, עם מי הוא מדבר אם כן? עם ירושלים. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. מה זה? וכי ירושלים הלכה במדבר? כן, אז זה מה שאומר. הלוך וקראת באוזני ירושלים, לכתך אחריי במדבר. כאילו שירושלים הלכה, מה?
ירושלים זה מי שיושבי...
יושבי ירושלים. אפשר להגיד, וכן, מה זה אוזני ירושלים? זה יושבי ירושלים. אבל גם יושבי ירושלים הם לא בדיוק בימי ירמיהו, הם לא אלה שיצאו ממצרים, לא הלכו במדבר. אלא הכוונה לנשמת האומה. נשמת האומה היא נקראת ירושלים. ואז היא הלכה וחיפשה לעצמה במשך כל השנים האלה במדבר, איפה לחנות, עד שהיא חנתה בירושלים. כן? וזה מה שנקרא ירושלים של מעלה, שהיא נשמת ישראל, שהיא מכוונת כנגד ירושלים של מטה, שזה המקום שבו אנחנו יושבים. בסדר? אז זה, למה דיברתי על זה? לכן אפשר להבין מדוע רבי ישמעאל אומר, בזכות ירושלים נקרא הים, ירושלים הייתה שם. מי זה היה שם? נשמת האומה הייתה שם.
אז כן. זה גם דעת נכון לשבטחה
פעת השם. נו.
זה גם
דעת יוסף. כן, נכון. וזה מפנה, אז אומר, וסבר רבי ישמעאל, כי יותר יש לומר, כי קידושת ירושלים היה פועל קריאת ים סוף, וזה מפנה, שבקריאת ים סוף נדחו המים, שהם דומים אל החומר, ולפיכך נדחו על ידי מעלה קדושה אלוהית, כמו דסבירה לתנא קמא גם כן. לפיכך אמר כי ירושלים, שהיא קדושה, היא שקראה ים סוף, מפני כי ירושלים הוא מקום מקודש, וראוי למקום אשר הוא קדוש אלוהי, לבטל ולדחות המקום שהוא הפקו, כמו הים שהוא מקום בעולם. כלומר, יש מקום אלוהי ויש מקום בעולם. אז נא לדעת, ירושלים זה לא בעולם. כן, יש ביטוי כזה, הגויים נקראים אצל חז"ל, למשל, אומות העולם. למה חז"ל קוראים לגויים אומות העולם? כי הם בעולם. אבל אם הגויים נקראים אומות העולם כי הם בעולם, אז איפה אנחנו?
לא, הם נקראים אומות העולם, יש להם אימא, אבל אין להם אבא.
לא תמיד זה ככה. זה לא תמיד עוד ככה, בסדר, אי אפשר להשאיר אומות שלמות. אלא הכוונה, אומות העולם שהם שייכים לעולם, ואילו אנחנו לא שייכים לעולם. לכן אנחנו גם במקום שהוא לא ממש מקום. זה מקום שהוא לא בעולם, ירושלים. בסדר? וראוי למקום אשר הוא קדוש אלוהי לבטל ולדחות המקום שהוא הפקו כמו הים, שהוא מקום בעולם. ומפני כי ישראל ראויים על ירושלים, המקום שהוא קדוש אלוהי, וראויים ישראל להביאם אל ירושלים מקום הקודש, ולכך, כאשר הגיעו לים, נדחה ונקרע לפניהם המקום שהוא הפך אל מקום הקודש. כי ירושלים קדוש, והים הוא חומרי, הפך הקדושה, ואבן זה. טוב. אז אם כך, למדנו אם כן שקריאת ים סוף היא לא מאורה מקרי, רק בגלל שהייתה צרה שרדפו המצרים את בני ישראל, אלא יש יחס הכרחי של קניעה של הים בפני המעלה הקדושה של ישראל, או של ירושלים, איך שתרצו לקרוא לזה. עוד שם, רבי בנאי, מה זה שם? במחילתה. רבי בנאי אומר, בשביל אברהם אני קורע להם הים. בוקר טוב. שאלה כללית. מה לעשות שבתלמוד מסבירים מצוות על סמך המדע? כגון שמונה עשר ברכות, כלמני רד שמונה עשר חוליות בשדרה. מה לעשות? ללמוד את הגמרא, מה סובנת? מדוע יש 18 ברכות? תקנו 18 ברכות כנגד 18 חוליות. עכשיו, השאלה אם מבחינה מדעית זה נכון ש 18 חוליות, זה תליח את הסופר. כלומר, הספירה התלמודית איננה זהה לדרישות של המדע. למשל, אם אתה רוצה לקבוע ששני מינים הם כלאיים זה בזה, כן? יש לך פירות, אתה רוצה לדעת האם מותר להרכיב מן הפרי הזה על הפרי הזה. איך אתה קובע ששני פירות הם קרובים זה לזה מבחינת המינים שלהם? ואיך אתה קובע ששני פירות הם זרים זה לזה עד כדי איסור כלאיים? האם אתה הולך לפי החלוקה של הבוטניקה, או שאתה הולך לפי קריטריונים אחרים? ההלכה היא שהולכים לפי קריטריונים אחרים, שזה צורת העלים והטעם של הפרי. יוצא לפי זה ששני פירות שהם מבחינה בוטנית קרובים זה לזה, למשל האתרוג והלימון, הם מבחינה הלכתית, הם הרכבה זה על זה, והם אסורים בכלל. כלומר, זה עניין של הגדרות. אז אם חכמים החליטו ש-18 חוליות בשדרה, זה בכלל לא קשור לאופן שבו סופרים את זה אצל בעלי האנטומיה של ימינו. אם רוצים, יכול להיות מתאים, לא רוצים, לא חייב להיות מתאים. אותו דבר לגבי הכינים. הרי חז"ל אומרים שאין איסור מדאורייתא להרוג כינים בשבת, בגלל שמה שאסור להרוג זה מה שפרה ורווה. והרי אנחנו יודעים שיש לכינים ביצים, ואפילו זה כתוב בגמרא, שיש ביצי כינים. ויש כאלה שרצו לומר ששני סוגי כינים, כינים עם ביצים, כינים לביצים וכדומה, או שנשתנו התוואים או כל מיני דברים כאלה, או יש כאלה שאומרים שחז"ל טעו, ולכן ההלכה היום צריכה להשתנות שאסור להרוג כינים בשבת, ולא היה ולא נברא ולא מיני ולא מקצתה. אלא כשחז"ל אומרים שדבר הוא פרה ורווה, או אינו פרה ורווה, לפי הקריטריונים הסובייקטיביים שלהם. כי התורה ניתנה אליבא דה הסובייקטיביות של חכמי ישראל, ולא לפי נתונים מיקרוסקופיים וכאלה ואחרים. כך שאנחנו לא מחויבים למדע, והמדע לא מחויב אלינו.
פתאום אתה אומר את זה.
מה?
לפני רגע אמרת שאנחנו מאמינים
לזה. אתה שואל, לפני כן אני אמרתי שאנחנו מחויבים למדע. אז אני אמרתי, במדע אנחנו מחויבים למדע. בהלכה אנחנו לא מחויבים למדע. הלכה זה הלכה, מדע זה מדע. אז בענייני מדע אנחנו לא נתעקש על דעה מדעית, בגלל שרק מישהו קדמון אמר אותה. וכפי שכתב רבינו שמואל בן חופני גאון, גאון ישיבת צורה, חותנו של רבינו היי גאון, שכתב, לא נקבל אמיתת דבר שבאו ראיות בביטולו רק מפני שאמרו אחד הקדמונים. כלומר, אם קדמון אמר, אז הוא אמר. אז מה, הוא לא יכול לטעות? יכול לטעות. בסדר? וכמו שלמשל מובא באחד הפוסקים, שכשג' בשבט יוצא ביום שישי, כמו שקרה השנה, יש שלג כבד וקור גדול. עכשיו, מישהו בדק, קיבלתי מייל. על כל השנים, במאה השנים האחרונות, שבהן ג' שבט יצא ביום שישי, וברוב השנים לא היה שלג, כלל או מעט מאוד, כשזה יצא ככה. אז מה נעשה? אבל זה כתוב בספר פלוני. אז מה אם זה כתוב בספר פלוני? אבל זה לא נכון, אני אעשה. טוב, הלאה. עוד שם, רבי בנאי אומר, מה? מה אתה אומר? שמעון התימני, איפה שמעון התימני? אתה נמצא בעמודה השמאלית. אנחנו עדיין בעמודה הימנית, והסיבה היא בגלל שלא גמרנו לקרוא אותה. אתה רוצה שנעבור מיד לשמאלית? כלומר, יש לך בעיה עם הפסקה הזאת של רבי בנאי? תגיד, אני מוכן לקבל את הטיעונים. עוד שם, רבי בנאי אומר, בשביל אברהם אני קורא עליהם הים, שנאמר, ויבקע עצי עולה. ונאמר כאן, ויבקעו המים. פירוש, כמו שאמרנו, כי היה קריאת ים סוף על ידי דבר נבדל שפועל בחומר, ומפני כי היה אברהם אבינו, היה לאברהם אבינו, התגברות, שהיה גובר שכלו על הטבע שלו, ונדחה טבעו מפני שכלו, כי אין הטבע נותן לשחוט בנו, ודוחה היה הטבע מפני השכל. לכך זכו בניו, שדחה הקדוש ברוך הוא את טבע המים מפני בניו, בזכות אברהם הגובר על טבעו החומרי. כלומר, שימו לב שפה זה לא סתם בגלל שמצאנו את המילה לבקע, ויבקע עצי עולה, אז ויבקעו המים, אלא יש היגיון מאחורי הדרשה. ההיגיון מאחורי הדרשה היא שאברהם הייתה לו תכונה כזו של התגברות שכלית על הטבע. ואת זה הוא מעביר לבניו דרך מעשה עקדת יצחק. כי היה באברהם מעלה שכלית אלוהית. אותו הדבר, בקע הים ונדחו המים. ודבר זה התבהר כבר מעניין אברהם שהיה רוכב על החמור, כמו שהערכנו במקומו. כן, כתוב על אברהם שויחבוש את חמורו. וגם כתוב במשה רבנו, וירכיבם על החמור. ואילו בבלעם כתוב, הוא רוכב על אתונו, שאתון זה הצד הנקבי, היותר חומרי. ולכן אצל בלעם יש שעבוד אל החומר, ואילו אצל אברהם הוא רוכב על החמור. ואם יש לך לדעת, יש לך דעת להבין, תדע, כי מה שבקע אברהם עצי עולה, הוא בעצמו עניין זה. כי החומרים נקרבים אל השם יתברך שהוא נבדל מן החומר, וראוי שיהיו נקרבים אליו יתברך החומרים. איזה חומר מדובר שנקרב פה? העצים, עצי העולה, נשרפים, הם חלק מן הקורבן. כן, כשמקריבים קורבן, גם העץ עצמו הוא חלק מן הקורבן. יש אפילו בספר נחמיה, קורבן העצים, שהיו משפחות בירושלים, בכל ימי בית שני, שהיה להם תאריך מיוחד בשנה, שבו הם היו מנדבים את העצים למערכה. כן, כלומר, היו תאריכים שונים, ובתאריך שבו אותה משפחה הייתה מקריבה קורבן, זה היום חג שלה.
צריך לקבור את זה גם, נכון?
לקבור את העצים, שורפים את העצים.
לא, אבל
את האפר, כן, אז יש מקום הדשן. מקום הדשן בירושלים היה, עד למאה ה-19, הייתה איזו גבעה קטנה, באזור מאה שערים, שהייתה עשויה מסבון. גבעה שהייתה עשויה מסבון, ואנשי מאה שערים היו קבוע הולכים לקחת משם סבון. השאלה היא, מאיפה פתאום צמחה לגבעה של סבון מצפון ירושלים? אז יש השערה, מדעית, אגב, שמדובר היה בשפך הדשן מתקופת בית המקדש.
היו מוכרים אותו.
מה היו מוכרים?
את הדשן.
לא, הדשן לא היו מוכרים, את הדם היו מוכרים.
לא את הדשן, החקלאים שיזבלו.
אתה מדבר על הדם.
לא, על הדשן.
על הדשן היו מוכרים? לא יודע, אבל עובדה, יש גם בית הדשן, יש מקום הדשן, איזה מקום שהיו שופכים שם את הדברים האלה, בקיצור, בירושלים, עובדה, מצפון לעיר העתיקה, הייתה גבעת סבון. אז כנראה שזה זה. היום, אם הרשות העתיקות הייתה יודעת את זה, לא הייתה נותנת שדבר כזה יהרס. אבל זה מעניין שיש עדויות כאלה. כן.
דשן זה לא
האפר? כן, האפר. אבל האפר, כשהוא מעורב בשומן, הוא הופך לשומן צרוף, זה הופך להיות סבון.
מה
לחלב ש... מה? כן, אבל זה אפר של חלב. האפר הזה זה לא של עצים בלבד.
השרפו את החלב?
ודאי, אלא איך, מה שרפו בקורבנות? את החלב. ודאי. טוב. אז, טוב, איפה אנחנו? כי כל עניין הקורבן הוא להודיע, כי בהתבונן מציאות השם יתברך, אין אצל מדרגתו מציאות לשום נמצא. כי הוא יתברך נבדל מכל חומר בעולם, ואם כן במעלתו ובמציאותו אין דבר חומרי נמצא. ולכך היו מקריבים אליו הקורבנות, לדעת כי הדברים החומרים אין להם מציאות אצל השם יתברך, שהוא נבדל מן החומר, והכל נקרא אל השם יתברך שהוא נבדל מן החומר. כלומר, זה, הקורבן הוא מימוש ההתבוננות הפנתאיסטית, שאומרת שאין מציאות, בסדר, יותר נכון, הקוסמית, האומרת שאין מציאות לעולם כלל בפני האלוהות. כן, קוראים לזה, לשיטה הזאת בפילוסופיה, הקוסמיזם. כמו שיש שיטה שאומרת שאין אלוהים, קוראים לזה אתאיזם, אז יש שיטה שאומרת שאין עולם, קוראים לזה הקוסמיזם. אומר המהר"ל, הקוסמיזם מצד ההתבוננות במציאות השם יתברך הוא נכון, וזה בא לידי ביטוי בקורבן. רק שזה לא השקפה היחידה, כלומר, זה אחד הדברים המעניינים שהרב קוק פיתח הרבה, שבהבנת האלוהות אתה צריך לצרף מספר שיטות בהבנת האלוהות. כי ברגע שאתה אומר שיטה אחת, אתה כבר הקטנת, עשית, יש לך תפיסה חלקית. אבל הקורבן הוא מבטא את הנקודה הזאת. ואברהם הוא המשמש לזה, שיש לו גם כן מדרגה אלוהית, וכמו שהשם יתברך שהוא נבדל לגמרי מן החומרים, נקרבים אליו החומרים עד שאינם נמצאים, אברהם שיש לו מדרגה אלוהית, מדרגתו על החומרים, והוא שמבקע את החומרי, וזהו התחלת הקרבתם אל השם יתברך. והבן עניין ביקוע העצים, מפני כי אברהם שנקרא אחד, כמו שנדבר למעלה בפרק שלפני זה, ובזה מבקע החומרים כי הוא בלבד אחד, ואז נקרבים אל השם יתברך. וזהו סוד שני גזירי עצים, דכתיב ובייר עליה הכהן עצים, כי בהתחלקות החומרים הם נקרבים אליו יתברך. למה בבוקר צריך להביא שני גזירי עצים? למה לא גזיר אחד? כן? תביא גזיר אחד של עצים, למה שני גזירי עצים? ושני גזירי עצים קודם לדישון מזבח הפנים, נכון?
שניים,
מה? למה שניים? תביא שלוש.
כנסת ישראל
לקדוש ברוך הוא. מה, אתה בכנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, אז מה? אז מה שאתה רוצה לשרוף על המזבח? אלא הכוונה, אלא הוא מסביר ששניים זה דווקא פירוד, זה הפרדה. אם זה אחד, זה מאוחד, אם זה שניים, זה נפרד. ומה מה גורם לחומרים לצאת מניתוקם מהבורא ולשוב אל הבורא? דווקא ההתפרקות שלהם. לכן מביאים דווקא שני, סידור שני גזירי עצים. קודם לישון מזרח הפנימי. איך אני יודע שסידור שני גזירי עצים קודם לדישון מזרח הפנימי? אומרים את זה כל בוקר. נכון? טוב, הלאה. לא מתפללים, לא מתפללים, זה לא תפילה. זה לימוד, זה לימוד, לפני התפילה. כן. כן, אז מה ש... וזה סוד שני גזירי עצים. דכתיב ובייר עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, כי בהתחלקותם, בהתחלקות החומרים הם נקרבים אל היתברך, ולכן אמרו כי בזכות אברהם נבקע הים החומרי, מפני מעלתו וקדושתו של אברהם שהוא מבקע עצי המערכה להיות נקרבים אל השם יתברך. ודברים אלו ראוי להבין אותם, והם דברים אמיתיים בלי ספק. כלל הדבר לעולם היה בקריאת ים סוף, דבר נבדל פועל בחומר. הוא רואה את זה במדרשים של המחילתא. כן.
שמעתי לך למה כאילו הביקוע של השני עצים, איך זה קשור בעצם, כאילו למה זה כאילו גורם להתקרבות ל...
כי כשהעץ הוא שלם, אין לו נטייה להכיר בשייכותו לשם יתברך, בהתבטלותו. אבל דווקא הביקוע של העצים, כלומר הפיכתו לשני גזירים, זה מראה את החולשה של החומר, ואז נוח לו לחומר להתקלל במקורו. שמעון התימני, כן, בבקשה.
הוא כותב פה, והם דברים אמיתים בלי ספק.
כן.
משמע שיתר הדברים אפשר להבין שיש להם ספק.
אה, מדוע המהר"ל אומר, והם דברים אמיתים בלי ספק? כי הוא מתנגד לפרשנות של הקורבנות בדרך אלגורית. או רציונליסטית של רקע התרבות של אותם הימים וכו'. הוא אומר זה דברים מהותיים, ובזה הוא בא להתנגד לשיטות הלא מהותיות של הרמב״ם למשל. שלפי הרמב״ם, מדוע הקורבנות הם כמו שהם נראים? עיין בדרכי עבודת הקורבנות של עובדי עבודה זרה, לפי זה תבין מדוע התורה צפתה מה שהיא צפתה. לפעמים כדי להמשיך, לפעמים כדי להתנגד, על כל פנים זה על רקע התרבות של אותם הימים. ואז יוצא, אומר הרמב״ם, אל תשאל אותי מדוע בקורבן מוסף יש שבעה כבשים, כי אם היו שמונה כבשים, גם אז היית שואל. נכון? ולכן אומר, היה צריך איזה מספר, ולכן התורה קבע מספר. אז זה המהר"ל, זה עושה לו נרבים, קשורי דברים כאלה. המהר"ל לא יכול לסבול את זה. אומר, עבודת המקדש זה דברים אמיתיים, בלי ספק. בסדר? אז זה לעומת הרמב״ם שהוא כותב את זה. שמעון התימני אומר, בוקר טוב, שאלה כללית. מה לעשות? לא, זה כבר ראינו. אם הרב מוכן לענות, השאלה עדיין נשארת. מאחר וחז"ל לא אמרו שישנה סיבה פנימית ונסתרת לשמונה עשר הברכות, התלמוד אומר שהסיבה היא ספירת השמונה עשר חוליות. אם כן, יש לבטל את תקנת חז"ל אם המדע מוכיח אחרת. אני אשאל אותך שאלה, למה חז"ל בכלל רוצים שהתפילה תהיה כנגד שמונה עשר חוליות שבשדרה? כנראה שיש להם עניין שיהיה קשר בין התפילה לבין השדרה, ויש להם גם עניין שבשדרה יהיו 18 חוליות. אבל למה הגמרא רוצה שבשדרה יהיו 18 חוליות? לא רק בגלל שזה המציאות, אלא בגלל שהיא רוצה ללמד אותך משהו. ואת זה היא לא כתבה.
לדמיון.
לא, המספר.
כמו שהשדרה מחזיקה את הגוף, מעמידה אותו, ככה התפילה
פשוט, מעמידה את הבן אדם. יפה, כמו שהשדרה מעמידה את הגוף, ככה התפילה מעמידה את האדם. עכשיו אני שואל אותך שאלה, מה זה אומר שהשדרה מעמידה את הגוף? היא עושה את הגוף לחי, חי בגמטריה 18, ולכן אמרו חז"ל ש-18 יכול להיות בשדרה. אם זה נכון או לא מבחינה מדעית, מה אכפת לנו? וכי אתה חושב שחז"ל לא ידעו לספור חוליות? באמת. זה אני חושב שאפילו בימי חז"ל ידעו לספור יותר מ-18, ואם החליטו לעצור ב-18, כנראה שהם ספרו באופן מסוים.
רמח איברים.
גם רמח איברים, הם ספרו לא לפי הספירה שלנו. יש שם אופן אחר לספור את זה. כן? יש משנה בסדר טהרות שאומרת איך ספרו את זה. שלקו שם בן אדם. כן? טוב.
אבל אנחנו רואים לאורך כל התקופה האחרונה שגם המדע בסוף מתיישר עם התורה.
אנחנו רואים בזמן האחרון, אתה אומר שהמדע מסתדר עם התורה. מתיישר עם התורה. אני לא יודע איך אפשר להגיד דבר כזה, מסיבה פשוטה, כי התורה לא מלמדת אותנו מדע. אז איך המדע יכול להתיישר עם התורה אם התורה לא מלמדת מדע?
אתה רואה כל מיני דברים שכאילו מודים.
מה מודים? מה יש להודות? כאילו שיש צירה.
מה זאת אומרת? מסכת ראש השנה. התחלה שאמרו משהו, ואתה רואה שהם חוזרים בהם.
אבל אני לא...
התורה בחיים לא חזרה מכלום. החכמים לא חזרו בהם. מסכת ראש
השנה. החכמים לא חזרו בהם מכלום?
לא.
אני אראה סוגיות בגמרא
שחכמים חזרו. לא, הכוונה... לא שהוא אמר משהו וחזר בו.
אני פשוט לא מבין אותך.
דבר ההלכה שנקבעה והכל ברור והכל זה, אי אפשר להזיז את זה.
כן, מי אמר לך?
סליחה, כבוד הרב.
מי אמר לך שאי אפשר להזיז הלכות?
אי אפשר להזיז.
מה, סנהדרין לא יכולים לדרוש?
עזוב סנהדרין.
מה זה סנהדרין? אז אם לא סנהדרין, אז מי כן? שהדבר הזה אני לא מבין. כאילו, אתה מדבר כאילו שיש לתורה איזושהי עמדה מדעית, ושהמדע של ימינו צריך להתאים את עצמו לעמדה המדעית של התורה. אבל מאחר ואין בתורה עמדה מדעית, אז לא ייתכן שהמדע יתאים את עצמו או לא יתאים את עצמו לתורה. זה פשוט לא שייך. זה כמו שתגיד, הרי, תראה, הבלט בזמן האחרון התיישר עם החקלאות. אבל חקלאות זה עוסק במלפפונים, ובלט זה עוסק בריקוד. אני לא מבין איך בכלל זה צריך להתיישב, או להתיישר. כן? טוב. מה אתה אומר? טוב, שמעון התימני אומר. בזכות המילה נבקע הים. פירוש, כי המילה שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל היא מדרגתה על הטבע. ולפיכך המילה היא בשמיני, כי שבעת ימי בראשית הם שבעה ימים של הטבע. כי בשבעה ימים נברא עולם הטבע, אבל השמיני הוא על הטבע. כי לפי הטבע יש לו להיות ערל, שהרי אדם נולד ערל. והמילה היא על הטבע. ולפיכך המילה היא שבקע הים... שהיא על הטבע. עד כאן להיום. שלום.